אנחנו נמצאים, ברוך השם, בפתחו של חודש אלול, הבא עלינו לטובה, נמצאים כבר בו, ונראה באמת, בעזרת השם, בחודש הזה, היבטים שונים, הן בענייני אלול, ראש השנה, יום כיפור וסוכות, לפי ההזדמנויות והפרשות שיהיו לנו. והפעם נפתח בדבר מאוד מאוד מעניין. המזמור לדוד השם הורי ואישי. שכל בית ישראל נוהגים, לפי כל העדות והמנהגים, לומר אותו פעמיים ביום, מראש חודש אלול עד יום כיפור, או שיטה אחרת עד שמיני עצרת. וכך נאמר בקטע השני, במשנה ברורה, נוהגים מבדינתנו מראש חודש אלול עד יום הכיפורים לומר בכל יום, אחר גמר התפילה, מזמור לדוד השם הורי ואישי. בוקר וערב אומרים אחריו קדיש, ואנו נוהגים לומר עד שמיני עצרת ועד בכלל. המזמור הזה, אם מסתכלים בו, מגלים דבר מאוד מאוד מעניין. יש מטבעות לשון במזמור לדוד השם הורי ואישי, שמצאנו בעוד מקום. וזה בתורה, אחר חטא העגל. במזמור לדוד השם הורי ואישי, נאמר, בין היתר, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. פסוק ג' אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. כך אומר דוד המלך. מחנה ומלחמה. איפה ראינו אותו דבר עוד הפעם? בקטע השלישי. שמשה רבנו יורד מהר סיני, והולכים למחנה, משה ויהושע. נאמר בפסוק י"ז בשורה השלישית. וישמע יהושע את כל העם בראו, ויאמר אל משה, כל... כדי לעשות שם קו, מלחמה במחנה. אותה מטבעות לשון, מלחמה ומחנה. במזמור לדוד השם הורי ואישי, נאמר שמשה רבינו מבקש, דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא פסוק י' א', ארבע שורות מסוף הקטע הראשון, הורייני השם דרכך, תלמד אותי הקדוש ברוך הוא את הסיסטם, שאיתו אתה מנהיג את העולם. משה רבינו אומר אותו דבר בקטע הרביעי, ויאמר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברתי אעשה, כי מצאת חן בעיניי, והדעך בשם, ויאמר, פסוק י"ח, הריני נא את כבודך. דוד המלך אומר, הוריני השם דרכך, משה רבינו אומר, הריני נא את כבודך. ואם זה לא מספיק, במזמור לדוד השם הורי ואישי, 13 פעמים, מצאנו את שם השם, י' כו' כ'. לדוד, השם, הורי ואישי, ממי יירא השם? פעמיים. אחת שאלתי מאת השם, פעם שלישית. אותה אבקש שבתי בבית השם, פעם רביעית. פסוק. וב, נאמר בסופו, ואזמרה לה השם. פסוק ח', שמע השם קולי. לך אמר, ליבי בקשו פניי, את פניך השם אבקש. בהמשך, נאמר, פסוק י' א', כי אבי ומי עזבוני, והשם יאספני, הורייני השם דרכך. פסוק י' ד', לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ החיים. קווה אל השם, חזק במצבך וקווה אל השם. 13 פעמים שם השם. כנגד מה? י' ג' מידות של רחמים. אז ודאי, ללא ספק, עד כמה שאפשר לומר, מה שעמד מול העיניים של דוד המלך, בשעה שהוא כתב את המזמור הזה, זה היה פסוקים בתורה לאחר חטא העגל. ושאלתנו היא, מהו הקשר בין המזמור לדוד השם הורי ואישי, לבין הפסוקים שלאחר חטא העגל? איך הדברים בכלל מתחברים וקשורים אחד לשני? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, לדוד השם הורי ואישי, ישנו פסוק אחד, מאוד מאוד קשה. אנחנו קוראים את זה במהירות, כי אנחנו כבר רגילים לומר את זה כל השנים, פעמיים ביום 40 יום, כבר יודעים את זה בעל פה. אבל נתבונן ונראה, פסוק ח', נאמר, שמע השם, פסוק ז', קולי אקרא, וחנני וענני, ואז נאמר בפסוק ח', לך אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם אבקש. מבינים? לא פשוט. לך אמר ליבי, בקשו פניי. תמיד המלך אומר, תבואו אליי, בקשו פניי. נכון? החלק השני של הפסוק, את פניך השם אבקש. אז מה בדיוק דוד המלך מבקש? שיבואו אליו? או שיבואו אל השם? איך זה בדיוק עובד? פסוק לא ברור כל כך. מה הכוונה כאן? מה רוצה פה דוד המלך? אז כדי לענות על השאלות האלו, נלך לאט לאט. שוב, שאלתנו הראשונה, מה הקשר בין המזמור לדוד השם מורי ואישי לפסוקים המופיעים בתורה לאחר חטא העגל, שברור שזה עמד לנגד עיניו של דוד המלך? ראינו מטבעות לשון, ראינו 13 פעמים שם השם מידת הרחמים י' כבב, כנגד י' ג' מידות של רחמים, איך הדברים מתחברים? ושאלה שנייה, מהו ההסבר בפסוק? לך אמר, למי בקשו פניי? למי אמר? למי אמרו? למי הוא אומר את זה? ואז את פניך השם מבקש. איזה פנים מבקשים פה? של דוד, של השם, מה בדיוק הוא רוצה, מה בדיוק הוא אומר, מה הכוונה כאן? אז כדי לענות על השאלות האלה, בואו נלך לאט לאט. נראה דבר שפעם נגענו בו, אבל לא באנו רק לחזור על הישנות, אלא להוסיף דברים שנתתי דעתי עליהם פעם ראשונה בשנה. ונראה לאט לאט. אין ספק שהלב של המזמור, הלב, זה הפסוק שכולם מכירים בעל פה, פסוק ד', אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זה הלב של המזמור הזה. כמובן, מה זאת אומרת, שבתי בבית השם כל ימי חיי? הרי בבית השם לא יושבים, בבית השם עומדים, בבית השם לא נמצאים כל החיים, אז מה בדיוק הכוונה, שבתי בבית השם כל ימי חיי? הכוונה היא, שמה שנעשה בחיים, כל אחד מה שהוא אוהב, אמרנו הרבה פעמים, ונגיד את זה עוד הרבה פעמים, בורא עולם מעולם לא אמר לאף אחד מה לעשות פה. כל אחד יעשה מה שהוא אוהב. אבל לחבר את זה לבורא עולם. דרך ההתעסקות שלנו, לתת לו עוד מקום. לייצג אותו. שאנחנו נהיה הרפרזנטטיב. אנחנו אלה שנאמר עלינו, אתם עדיין נאום השם. אז מה שאדם יעשה בחיים, שיחבר את זה לבית השם. יחבר את זה לתורה, למצוות, למוסר, למידות. זה ההבנה הפשוטה. והנכונה של הפסוק. אבל האמת היא שמצאנו פעם אחת בתנך את הפסוק הזה ממש ממש כפשוטו. שבתי בבית השם כל ימי חיי. מישהו שגדל מינקות בבית המקדש. מי זה אותו אחד? נאמר על כך בנביא במלכים בקטע החמישי. והעתליה, אם החזיהו, ראתה כי מת בנה. ותקם ותאבד את כל זרע הממלכה. עתליה הייתה משפחה של בית דוד. הייתה קרובת משפחה. היה לה בן אחד. והיא מאוד רצתה שהוא יהיה מלך. הוא מת. לא יודע למה הוא מת. היא אמרה, הוא מת, כולם ימותו. יותר לא תהיה מלכות. היא הייתה אישה חזקה. היה לה צבא, היא גם ידעה את כל המשפחולוגיה של בית דוד, והיא ביקשה מהחיילים שלה שיביאו את כל הזכרים, הגברים, האנשים, התינוקות, למקום. וכשכולם היו שם ועברו על הרשימה, אף אחד לא היה חסר, היא אמרה לחיילים שלה, עכשיו תשחטו את כולם. נורא. והיה שמה מרחץ דמים. הבן שלה לא מלך, אין יותר מלכות בדוד. הנס הגדול שקרה שמה, שהיה שמה תינוק אחד, שהוא גם היה מלא בדם, אבל לא דם של עצמו, אלא דם של מי שהחזיק אותו לידיים. אבל לא שמו לב, והרוצחים הסתכלו לפני שהם הולכים, ראו שכולם מלאים בדם, יחיו עוד 5 דקות, פחות או יותר, ימותו, נגמר הסיפור. אחותו ראתה שהוא חי. אז נאמר, ותיקח יושבה בת מלך יורם, אחות החזיהו, את יואש בן החזיה, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מניקתו בחדר המיטות, ויסתירו אותו מפני עתליהו, ולא אומת. איפה הסתירו אותו? בחדר אמיתות. מה זה חדר אמיתות? אנחנו אומרים לדוד השם מורי ואישי, כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני בסתר אוהלו. אומר רש"י בקטע השישי, כי יצפנני בסוכו, בטוח אני שיצפנני בבית מקדשו, ושנינו בסדר עולם, שהמקרא הזה נאמר על יואש בן החזיה, שהסתירתו יושבה אחותו בעליית בית קודשי הקודשים. חדר המיטות זה המקום שבו נמצאת השכינה, דהיינו קודש הקודשים. באה אחותו של יואש, יושבה, אל הכהן הגדול שהיה אז, קראו לו יהוידע. והיא אומרת לו, תשמע, יש פה תינוק אחד, יחיד, שנשאר מכל משפחת המלוכה. איפה שומרים עליו שהתליה לא תהרוג אותו? הוא אומר לה, יש רק מקום אחד, בקודש הקודשים. מי בא לשם? כהן גדול פעם בשנה. אז שם, או בקודש הקודשים, או ליד, בחדרים ליד, שם הוא יגדל. אמא מנקת, שם הוא שיחק, שם הוא אכל, עד גיל שבע. בגיל שבע, החליט יהוידע הכהן הגדול, הגיע הזמן לגלות אותו לעם ישראל. ואז מה הוא עושה? בקטע חמישי פסוק ד', בשנה השביעית, שלח יהוידע, ויקח את שרי המאות, לקרי ולרצים, ויבא אותם אליו, בית השם, ויחות להם ברית, וישבע אותם בבית השם, ויער אותם את בן המלך. לקח את ראשי הצבא, הראה להם, הנה אתם רואים את הילד הזה בן שבע, הוא היחיד שנשאר, ואנחנו נחפש את הזמן המתאים, נוציא אותו ונגלה אותו לעם ישראל. ואז מה קורה? בקטע השביעי, כדי לעשות שם קו, פסוק ב', ויוצא את בן המלך, וייתן עליו את הנזר ואת העדות, וימליכו אותו, וימשכו, ויקו חף, ויאמרו, יחי המלך. יחי המלך. מינו אותו. ותשמע תליה את כל הרצים, העם, ותבוא אל העם בית השם. ותראה, והנה המלך עומד על העמוד, כמשפט, והשרים והחצוצרות אל המלך, וכל עם הארץ שמח ותוקע בחצוצרות. ותקרא התליה את בגדיה, ותקרא קשר קשר. לא יכול להיות, לא יכול להיות. הרגתי את כולם. ויצב יהוידע הכהן את שרי המאות פקודי החיל, ויאמר עליהם, הוציאו אותה, הם מבית לסדרות, הוציאו אותה מבית המקדש, והבא אחריה המת בחרב, כי אמר הכהן, אל תומת בית השם. וישימו לה ידיים, על הידיים, הזיקים, ותבוא דרך מבוא הסוסים, בית המלך, ותומת שם. דבר אחד צריך פה להבין. ילד בן שבע, כל עם ישראל בטוח, אין יותר מלכות בית דוד. התליה הרגה את כולם. הייתה לוויה קבר אחד גדול לכל המשפחה. פתאום לוקחים ילד, שמים אותו על כיסא, ליד זה יש חצוצרות וטופים, וכולם אומרים, יחי המלך. מי אמר שהוא באמת נשאר? מי אמר שהוא נשאר? אז נאמר, בקטע השביעי, בפסוק הראשון, שאמרתי שנעשה בו קו, ויוצא את בן המלך, ויתן עליו את הנזר, נזר זה קראון, ואת העדות, וימליכו אותו, וימשכו, ויקורך, ואמרו יחי המלך. מה זה עדות? נתנו עליו את הקראון, את הכתר, מה זה עדות? נאמר בחזל בקטע השמיני, ויוצא את בן המלך, ויתן עליו את הנזר ואת העדות, נזר כלילה, כלילה זה קראון, כתר. עדות, אמר רבי יהודה מערב, עדות היא לבית דוד, שכל הראוי למלכות עולמתו, וכל מי שאינו ראוי למלכות, אינו עולמתו. מה פירוש הדבר? כל השנים, שמלך הזדקן, וחלק מהילדים רצו להיות אחריו, אז כל אחד הקים לו את הפרטי שלו, ורצו לפניו, אדוניהו, אבשלום, כל אחד, תקופות שונות. אבל כל אחד ידע, יש פיינל טסט. אפשר לעשות, כן, PR, אבל זה לא עוזר. הפיינל טסט זה לבוא לבית המקדש. יש שם ארון עם זכוכית, בתוך הארון יש כתר. כל מי שחושב שהוא מתאים להיות מלך, בבקשה, בוא. שמים לו את הכתר על הראש. אם זה מתאים בדיוק לראש, יחי המלך. אם הוא לא מתאים למלכות, הכתר נהיה גדול יותר, ואם זה גדול, אז זה נופל לו על הכתפיים. והביזיון הוא גם גדול. ויודעים שהוא לא המלך. מעמדים פה ילד בגיל 7, עם ראש קטן של ילד, והנה, כתר כזה גדול, לאט לאט, לאט לאט, נסגר לו בדיוק על הראש. וזה היה סימן בדוק, תמיד. כולם צועקים, יחי המלך, יחי המלך. התליה לא מאמינה, היא באה לבית המקדש, היא רואה את זה, היא בשוק. איך יכול להיות? הרגתי את כולם, היא אומרת. ואז היא יודעה, אומרת, תוציאו אותה החוצה, תהרגו אותה בחוץ. ומה קורה? עם ישראל שמח, יש המשך למלכות בדוד. פסוק י' ז' בקטע השביעי. והיחותיו ידע את הברית, בין השם ובין המלך, ובין העם, להיות לעם השם, ובין המלך ובין העם. ויבואו כל עם הארץ, בית הבעל, ויתצאו את מסבכותיו ואת סלמיו, שברו את כל העבודה זרה, ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המסבכות. וישם הכהן פקודות על בית השם, ויקח את שרי המאות וכו' וכו'. פסוק א' פרק י"ב, בין 7 שנים יואש במולכו. בשנת 7 ליהו מלך יואש, ו40 שנה מלך בירושלים, שם אמו צביה מבאר שבע, ויעש יואש הישר בעיני השם כל ימיו, אשר הוראו יהוידע הכהן. זאת אומרת, כל השנים שיהוידע הכהן חי, יואש שבר את כל העבודה זרה שהיה, עבדו את הקדוש ברוך הוא, ואמת היו ימים טובים לישראל. ואז מה? פרעה גפניים. ויזקן יהוידע, ויזבע ימים, וימות בין 130 שנה במותו. ויקבירו בעיר דוד עם המלכים, כי עשה טובה בישראל, ועם האלוהים וביתו. מגיע לו להיות עם קברי, עם מלכי בית דוד, כי הוא בעצם הציל את המלכות. ואז תראו מה קורה. פסוק י' ז' כדאי לעשות בו קו. אם אין, אז כדאי. יש בו כבר קו. פסוק י' ז' ואחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה, והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. זאת אומרת, שרי יהודה קיבלו אותו, גם אחרי שהאפוטרופוס הגדול, יהוידע הכהן הגדול, נפטר, אז שמע המלך עליהם. מה זאת אומרת, אז שמע המלך עליהם? מה הוא צריך לשמוע? אומרים חז'ל, בקטע העשירי, פרעה היה אחד מ4 בני אדם שעשו עצמם אלוהות, והערו לנפשם. מי היו 4 שעשו את עצמם אלוהים? חירם, נבוכנצר, פרעה, ויואש מלך יהודה. מה כתוב על יואש? יואש מיניין, רואים את הקו? שעשה עצמו אלוה, דכתיב אחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה, והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. מהו והשתחוו למלך? שעשהו אלוה, אמרו לו, אילולי שאתה אלוה, לא היית יוצא לאחר 7 שנים מבית קודשי הקודשים. אמרו לו, יואש, אתה בן האלוהים? איפה גדלת? איפה אכלת? איפה שיחקת? איפה? בקודש הקודשים. עזר הקרב יומת, רק כהן גדול פעם בשנה, ואתה 7 שנים גדל שם. אתה מבין שאתה לא אדם רגיל? אתה מבין שאתה בן האלוהים? ואז הוא אומר, אתם יודעים מה? אתם צודקים. לא חשבתי על זה. אתם צודקים. והפך את עצמו להיות סגן הקדוש ברוך הוא. סגן האלוהים. בכל מקום שמו את הסטטיו שלו, את הפסל שלו. השתחוו, השתחוו אליו כמובן, ונהיה אלוה. נהיה אלוה. ועם ישראל, אז יצר הרע של עבודה זרה, היה דבר נורא נורא, ולמרות כל השנים הטובות, בזמן יהוידע, שעם ישראל חזר בתשובה, שברו את כל העבודה זרה שהיה, פתאום הוא עצמו, יואש נפך להיות מה? חלק מעבודה זרה. ואז מה קורה? מה קורה? מגיע יום כיפור, נאמר את זה בעל פה, שחל להיות בשבת. בבית המקדש, כולם נמצאים, יום כיפור. מי הכהן הגדול? זכריה, בנו של יהוידע הכהן הגדול. הוא הכהן הגדול. והוא מנצל את היום הכיפורים הזה, ואומר לעם ישראל, רבותיי, אומר לעם ישראל, השתגעתם? מה, הוא כהן גדול? סליחה, הוא מלך, הוא אלוהים, יואש? הוא מלך. איך עשיתם אותו אלוהים? יום כיפור, תחזרו בתשובה. בבית המקדש היו אנשים קרובים מאוד ליואש. הלכו אליו, אמרו לו, תשמע, זכריה, הכהן הגדול, מדבר נגדך. בית המקדש מלא. הוא שולח אותם בחזרה, תהרגו אותו עכשיו. שומעים? תהרגו אותו. הרגו אותו ביום כיפור. בבית המקדש. פחד פחדים. אתם חושבים שזה נגמר? אדם, אחרי קצת זמן, מאדום נפך להיות מה? שחור. אדם הזה נשאר אדום. פרש. מנקים אותו. לא זז. לא זז. שנים, שנים. עד שאדריאנוס מגיע לבית המקדש. והוא שואל, מה זה? לא גילו לו בהתחלה. אם לא, תגידו, אני הורג אתכם. אמרו לו, היה פה כהן גדול. הוא נתן לנו מוסר. הרגו אותו. ומי אז אדם שלו אדום? ככה? אני הופך את אדם הזה לאדם רגיל. הרג על אדם הזה אלפים ורבבות. אנשים, נשים וטף. כל דם שנשפך, עשו שפריץ עם המים, ניקו את הכל, אדם הזה נשאר. הוא אומר לו, זכריה, זכריה, תראה כמה הרגתי. אני ארוג את כולם. הרגע תחזור להיות דם נורמלי. ואז זה חזר להיות. עומד פה מלך, שגדל בקודש הקודשים, שיכל היה להיות גדול יותר מדוד המלך. יותר מדוד המלך. איזה קדושה, איזה קדושה. 7 שנים. ותראו מה קורה. הוא הורג את הבן של זה שהציל אותו. פחד פחדים. זאת אומרת, מה רואים פה? שבית המקדש זה מקום עם אופורטוניטי. אבל כל מקום שיש גרייט אופורטוניטי, הזדמנות גדולה, שיש סיכוי, צ'אנס, סיכוי גדול, יש גם כן מה? סיכון, ריסק גדול. ככל שאדם גדול יותר, אז זה נפלא, אבל ביחד עם זה יש גם ריסק, שיהיה גם הוא גדול. בא דוד המלך, ואומר, מה שקרה ליואש, במחילה, קרה לכולנו. אותו דבר בדיוק. מה? איך אתה אומר דבר כזה? כן? איפה זה קרה? היינו בהר סיני, היינו בקודש הקודשים. הביאני המלך אל בית היין, קיבלנו תורה, פנים בפנים דיבר השם עמכם בחורב. 40 יום אחרי זה, עושים עגל. אלה אלוהיך ישראל. הגענו לכזה שיא, אני אמרתי, אלוהים אתם, חיים לנצח כמו אדם הראשון 40 יום אחרי זה, בום, נשבר הכל. בא דוד המלך ואומר, ריבונו של עולם, יש לי בקשה אחת. אחת שאלתי. שבתי בבית השם, מה פירוש? תן לי תמיד את הצ'אנס, את ההזדמנות, את האופורטוניטי, אבל לא את הריסק. שאני ידע לבחור את הסיכוי ולא את הסיכון. את הצמיחה ולא את הנפילה. את ההצלחה ולא את המפלה. זה דוד המלך רוצה. ולכן חכמים באו ואמרו לנו, הנה עכשיו, יש לנו 40 יום עד יום כיפור. עוד קצת, עוד שבועיים, עד הושענא רבה. ימים, 52 ימים, משהו, פילי פלאים. לוקחים את זה אחר כך לכל השנה. אלה ימים של היי, אומר דוד המלך. אומרים חכמים, בואו נגיד כל יום את המזמור הזה. ונגיד, אחת שאלתי מאת השם. ריבונו שלם, אלה כאלה ימים נפלאים. תן לי לקחת את הצ'אנס, את ההזדמנות, את הצמיחה, ולא שחס וחלילה זה יגרום להפך, לנפילה, לסיכון גדול. זה דוד המלך ביקש. לכן דווקא המזמור הזה, אומרים אותו פעמיים. פעמיים. ביום, מזמור זך, או שחרית ומנחה, או שחרית וערבית, ולא משנה באיזה מנה אנחנו מתפללים, איפה שאומרים צריכים להגיד איתם ביחד. יצא לנו להגיד 3 פעמים, עוד יותר טוב. לא צריך, אבל גם טוב. גם טוב. והשאלה היא באמת, איך אנחנו יכולים לקחת את הצ'אנס, את האופורטוניטי של הימים האלה איתנו לכל השנה. לקחת את הטוב, את האור, את הצמיחה, את השמחה, איך? בדוד המלך, באותו מזמור, ונותן לנו את ה-GPS, איך נעשה את זה הכי טוב. בעוד פסוק. איזה פסוק? פסוק ח' בקטע הראשון, שאמרנו קודם, לך אמר לי בי בקשו פניי, את פניך השם אבקש. מה פירוש הדבר? לך אמר לי בי בקשו פניי, פניי, פניי זה דוד, את פניך השם אבקש. מסביר לנו המאירי בקטע ה-11. לך אמר לי בי בקשו פניי. נראה לי כלומר, שאני מבקש כבוד ושררה מעת העם, עד שאני אומר להם שיבקשו פניי ויבקרוני תמיד. דוד המלך אומר, אני רוצה שתכבדו אותי, תבואו אליי תמיד, יהיה לכם דרך ארץ אליי, רספקט, כבוד. ואז הוא אומר ככה, אין זה כוונה ממני לשררת עצמי ובקשת כבוד, זה לא בשבילי, אבל ליבי רצה לומר תכלית כוונתי ומחשבתי, כדי שתהיה אימתי עליהם, שיהיה רספקט מהמלך, עד שאביהם לבקש את פניך ולקיים דברי תורתך. מה זה לך אמר? כלומר בעבורך, בשבילך, כשאמרתי להם שיבקשו את פניי, כשאמרתי להם שיכבדו אותי ויסתכלו מה אני עושה, בעבור כבודך הייתה כוונתי, בשבילך. ונמצא שבאומרי להם שיבקשו פניי, אני בעצם מבקש את פניך, והוא העניין, את פניך שמבקש. ושאר מפרשים נדחקו בזה הרבה. אומר פה דוד המלך, לך אמר לי בי, בקשו פניי. בקשו פניי, פירוש הדבר, תכבדו אותי, רספקט. ואז אני אגיד לכם, מי אני? בשר ודם. קחו את כל זה, ויותר, תכבדו את מי? את הקדוש ברוך הוא. עבורך, לך זה עבורך, אמרתי להם. זה המטרה. ונסביר את זה יותר. נסביר את זה יותר. פילי פליים. לך אמר ליבי. זה בעצם הכוונה בלב שלי. אבל יותר מזה. יותר מזה. מה שכתוב פה זה פילי פלי. בפרשה שנקרא השבת, פרשת שופטים, נאמר בקטע ה-13, וכי יבוא הלוי מאחד שעריך, מכל ישראל. לוי מגיע, הוא גר באיזשהו מקום, שער זה מקום שהוא גר, מכל ישראל, אשר הוא גר שם, הוא בא בכל אבת נפשו אל המקום אשר יבחר השם. ושירת בשם השם אלוהיו, ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני השם. אנחנו רגילים להסביר, כל אחד, הלוי מגיע, רוצה לעבוד בבית המקדש, הוא בא. אבל אני לא מבין. וכי יבוא הלוי, מאחד שעריך, מכל ישראל. מה זה מכל ישראל? מה זה מכל ישראל? מה, הוא הרפרזנטטיב של כל ישראל? ודאי שהוא מעם ישראל. אם הוא לוי, הוא בעם ישראל. מה זה מכל ישראל? אשר הוא גר שם, אז איפה הוא גר? איפה הוא גר? בתאילנד. איפה הוא גר? מדי שהוא גר עם עם ישראל. הוא בא הרי לבית המקדש. אז מה הכוונה? אומר החתם סופר. שמיעו דבר מדהים. בקטע 14. וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל. יאמר נא מי שדרכיו מקולקלות. והוא הלוי. הנלווה ונדבק לאחד משערי העולם. ולא במקום אשר בחר השם. אדם שנכנס לאחד השערים. יצא לגמרי מהדרך. אם דעתו של זה לשוב, אז עיקר הוא החשק, התאווה הרבה, שבוער בקרבו לשוב אל הקדוש ברוך הוא. ואז מיד תקובל תשובתו. כדכתיב בדניאל, מיום אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפניי, רק מהיום שהחלטת להתענות, נשמעו דבריך. עוד לא עשית תשובה. אבל רק החלטת להתענות, חשבת להתענות, מאז יבוא בכל אבת נפשו וחשקו אלא מקום אשר יבחר השם, והוא יהיה כמו אחד הכהנים. זאת אומרת, הפסוק הזה מדבר ביהודי, שיצא מהדרך לגמרי. ביום אחד פתאום יש לו איזו הרגשה טובה. הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, באמת. הוא לא עושה כלום, הוא רק רוצה. זה מספיק. כבר מחברים אותו. כבר הוא שייך לכל עם ישראל. לא יאומן. איפה רואים דבר כזה? יש גמרא במסכת תענית. היא לא לפנינו, אומר אותה בעל פה. שאחד מהגזרות של הגויים על עם ישראל היה שאסור לצום. אסור לצום. למה אסור לצום? למה המסכת נקראת מסכת תענית, אתם יודעים? כי מה עוסקת המסכת? בגשמים. אם אין גשמים, מה עושים? תענית. אז הגויים אומרים, הגשם יורד כי היהודים מתענים. אז רצו הגויים להראות, כך אומרת הגמרא בדפחת במסכת תענית, שיש גשם לא בגלל היהודים, אלא בגלל הנייצ'ר. זה לא בגללם. אז הם גזרו יהודי שמתענה, הורגים אותו. ורצו להראות, הנה, אף יהודי לא עוצם, וירדו גשמים. אמר אחד המוראים, אין בעיה. אנחנו עכשיו נקבל על עצמנו, שכשנוכל בעתיד, נצום. עכשיו אי אפשר לצום. הקיסר יהרוג, זה סכנת נפשות, אבל נכוון שהגזרה הזאת תעבור, נשלים, ולפלפיל, נשלים את הצום הזה. וזה כאילו אנחנו צמים עכשיו. וירדו גשמים. מאיפה ידע את זה אותו המורה? כי בראש חודש ניסן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תגיד לעם ישראל, ב-15 לחודש, בשחו קחו לכם, אי סלע בית אבות, סלע בית, תקריבו קורבן פסח, עם כל הדיטלס. וילכו, ויעשו, כאשר ציבה. משה. וילכו, ויעשו, כאשר ציבה. מה זה וילכו ויעשו? עכשיו? ויעשו. זה עוד חוד, עוד שבועיים. פסח זה לא בראש חודש ניסן. הם קיבלו על עצמם. נעשה את זה, אז למרות שעדיין לא עשו, זה נחשב שמה? שהם עשו. עוד לא צמו, אבל קיבלו לצום, זה נחשב שהם צמו. הוא עוד לא חזר בתשובו אותו אחד באחד שעריך מכל ישראל, אאוט לגמרי, אבל פתאום הוא מרגיש שזה רצון להתקרב, הוא מגיע. הוא שייך כבר. מה פירוש הדבר? אומר הנועם אלימלך, בקטע ה-15. הרבה פעמים, אתם רואים בסידור, מה כתוב שם? לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי, על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. מה זה בשם כל ישראל? מה, אני מדבר בשם כל ישראל? מה, אני פה הרפרזנטטיב של עם ישראל? או כל יהודי שאומר את זה בשם כל ישראל? מה זה בשם כל ישראל? אומר לנו, הנועם אלימלך, יש לבאר שנרמז בכאן בקטע ה-15, עצה לעם השם, איך התנהגו לבוא אל אמיתת עבודת השם ברוך הוא. כי הטעם למה שאנו אומרים קודם, כל עבודתנו ותפילותינו, לשם ייחוד קודש בשם כל ישראל. מה זה בשם כל ישראל? הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אם כן, איך יכול לעשות איזה דבר של קדושה, כיוון, בברנו כיוון, שנעשה בהם איזה עבירה, חלילה, ונפגם. כל הגוף מלא בעבירות. אז איך אפשר להגיד בשם כל ישראל? אך תיקון לזה הוא במה. שימו לב, שכולל עצמו עם כללות ישראל, כי, כדי לעשות קו, יש עולם שנקרא כל ישראל. והעולם ההוא שלם, בלי שום פגם, כי כללות ישראל הם צדיקים, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים. אם כן, אף שהפרטים חוטאים לפעמים, אבל שאדם כולל את עצמו עם המקום שנקרא כל ישראל, הם תמיד קיימים בקדושתם, אין שטן, אין פגרה בהם, חלילה, ותמיד צורתם חקוקה למעלה. זה נקרא בשם כל ישראל. זאת אומרת, שהאדם מחבר את עצמו עם כלל ישראל, זה לבד כבר פותח לו את כל השערים. ולכן תראו דבר נפלא. אומר הכתב סופר למעלה בקטע ה-16. והנה כתוב בגמרא בשבת דף יוד. רבה ראה את רבון המעריך בתפילה. אמר לו, מניח חיי עולם ועוסק בחיי שעה. פירש רשי, חיי שעה תפילה. על פרנסה, חיים ושלום. ותורה זה חיי עולם. אז הוא שואל אותו, רבה את רבונה, תגיד לי, מה אתה מתפלל כל כך ארוך? זה חיי שעה. תלמד תורה. שואל הכתב סופר, אני לא מבין מה, להתפלל זה מצווה מהתורה? מצווה מהתורה להתפלל. מה אתה אומר איזה חיי אישה? אומר הכתב סופר בפסקה השנייה בקטע ה-16. אבל כל זה המתפלל ומתחנן לתועלת עצמו. אדם רוצה לעצמו. בא עם ליסט לקדוש ברוך הוא. אבל המתפלל על צרת הציבור, על חולי ישראל, הוא מחוזק לצדיק וקדוש באותו הדור. מבקשים אנשי הדור להתפלל על צרותיהם וחוליהם. לא יאמר לנפשו, כי אינו רוצה לבטל עצמו מחיי העולם הבא. בלימוד תורה. פתאום משב איזה רב. באים אליו כל הזמן יהודים. תעזור לי בזה, תעזור לי בזה. אומר, יאללה, מתי אני אלמד כבר? מתי אני אלמד? רוצה קצת ללמוד. לא, לא. אפילו יבטלו אותך כל היום. זה. תעזור לשני. תקשיב לשני. דהיינו, האדם מחבר את עצמו למי? לכלל ישראל. לכן, כשאנחנו מבקשים בקשה על עצמנו, תמיד נבקש את זה גם עבור עם ישראל. עבור אחרים גם כן. לכן, דוד המלך אומר את הגמרא, מה היה הסקג'ואל שלו כל יום? אתם יודעים מה הוא עשה כל יום? הוא הלך לישון. מתי הוא קם? הוא קם ב-12 בלילה, פרוגף 17, נאמר שמה. כינור היה תלוי למעלה ממיטה של דוד, כמובן שהגיע חצות הלילה, כך אומר רבה חבר ביזנה, אמר שמון חסידה, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, כמובן שהגיע חצות לילה, באה רוח צפונית ונושבת בו, הוא מנגן מאליו, מיד היה עומד, עוסק בתורה עד שעלה השחר, כיוון שעלה השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו, ואמרו לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה. כל בוקר באו אליו חכמי ישראל, בעלות השחר, נתנו לו ליסט. מה פתאום נתנו לו עכשיו? מה זה בעלות השחר? תבואו ב-10 בבוקר. תבואו אחר הצהריים. מה זה בעלות השחר? דוד אמר להם, תבואו מוקדם לפני התפילה. כי אני הולך להתפלל, אני רוצה את הליסט. מה עם ישראל צריך? צריך בריאות, צריך פרנסה, צריך שמחה, צריך הצלחה, צריך, צריך, צריך. אז אני מתכוון על עם ישראל, ואני בתוך זה מכניס גם את מי? את מה שאני צריך. אני כולל את עצמי עם מי? עם עם ישראל. אז זה משהו אחר לגמרי. זה לא שאני בא עם ליס למקולת של הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, אני רוצה A, B, C וכו'. אלא אני מדבר על כל עם ישראל, מכניס גם את הדברים שלי. לכן תבוא לפני התפילה, לפני עלות השחר, לפני הוותיקין, לפני שאני מתפלל. ככה זה מלמדים אותנו. ולכן, תראו כמה זה נפלא. נאמר על מלך, גם הפרשה שלנו בקטע ה-19, לא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. אומר הרמב״ם, על הסרת הלב בקטע ה-20, הקפיד התורה, שנאמר לא יסור לבבו, שליבו של המלך הוא לב כל קהל ישראל. המלך זה לא הוא עצמו. הוא צריך להרגיש שהוא הלב של עם ישראל. לפיכך, דווקו הכתוב בתורה, יותר משאר העם. מה אמרו לו? שיכתוב ספר תורה, כל, וקרא בו, כל ימי חייו. כל הזמן. כי הלב שלו זה לב של עם ישראל. מלך לא יכול לבקש רק על עצמו. לא משנה מה. הוא צריך לבקש על עם ישראל, והוא כלול בתוכם ביחד. לכן, בא דוד המלך, והוא אומר לנו, אם אנחנו באמת רוצים לקחת את הצ'אנס, את ההזדמנות שיש בימים האלה, לך אמר ליבי, בקשו פניי. עבורך הקדוש ברוך הוא, אני אומר לעם ישראל, בואו, תגידו לי מה אתם צריכים. וכל זה למה? בשבילך, את פניך, השם מבקש. ולכן נהגו בימי אלול ותשרי, שאדם תמיד ישתף את עצמו עם הציבור. אפילו בעלי העבודה הגדולים, שהיו רגילים לשבת במזרח, תמיד בחודש אלול, סרט אמת שבה ירדו, ישבו עם כל הציבור. שאדם לא יתבלט, שאדם יהיה חלק מהציבור, שאדם רואה את עצמו חלק מהכלל, חלק מהציבור, אז תפילתו נשמעת. וזה חיבור למה? למקום שנקרא, עולם שנקרא, כל ישראל. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ועמך כולם צדיקים. גם היהודי שגר רחוק, גם היהודי שנראה לנו כלום, פתאום מתעורר בו איזה משהו חזק, הוא מתחבר לדבר הזה. זה חזם מלמדים אותנו. יש לנו פה מזמור שבא ללמד אותנו איך ניקח את מעלת הימים. לבקש את ההזדמנות של הימים, את האור של הימים, את השמחה, את הברכה. אבל איך לבקש את זה? לא רק עבורנו, לא רק עבור משפחתנו, לבקש את זה גם עבור כלל ישראל. שמי שרחוק, שמי שאין לו, שיהיה לו את הדעת, שיוכל לקחת את זה. ואז, מה זוכים? קווה אל השם! ואז זוכים, חזק, ויאמץ לבך. ושוב פעם, קווה אל השם. ושוב פעם, חזק ויאמץ לבך. ושוב פעם, קווה אל השם. יש את זה, אז זוכים לברכה. על השמחה, ולבת קול שאומרת לך, אכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוקים את מעשה. כוח.